כל שידורי תורה, קשת, ברוכים הבאים, יום רביעי היום, שיעור שבועי מפי הרב אמנון בזק על פרקי אליהו בספר מלאכים. הרב בזק.
שלום וברכה. אנחנו עוברים היום לעסוק באחד הסיפורים האחרונים על אליהו הנביא, למעשה הסיפור האחרון שבו הוא פועל כנביא שעומד מול מלך ישראל, וזה הסיפור שנמצא לנו בתחילת מה שמכונה מלאכים ב', כמובן לפי החלוקה המסורתית של חלוקת המסורה והחלוקה שמקובלת בעם ישראל, אין בעצם מקום לחלוקה הזאת שהיא חלוקה שמקורה בתרגום ה-70, אבל בכל אופן, תחילת מלאכים ב' עוסקת במלכותו של אחזיה, וכאן אנחנו בעצם עוברים לבנו של אחאב, לאחזיהו. בניגוד לאחאב, שעל המורכבות של באישיותו עמדנו במידה מסוימת בשיעורים הקודמים, הרי שאחזיהו הוא מלך חלש הרבה יותר ומשמעותי פחות, וגם מבחינה דתית הוא מלך שאין בו צדדים חיוביים כמו שמצאנו אצל אחאב, אלא הוא כולו שלילה. ובסך הכל הוא מולך שנתיים, וגם בעניין הזה הוא שונה מאביו אחאב, שאחרי, כפי שציינו בתחילת השיעורים, אחרי תקופה של רדידות בשנות המלוכה בין השאר, של המלכים שלפניו, ואחאב מלך 22 שנה, ואחזיה מולך בסך הכל שנתיים, והוא מלך באמת שלא מסופר עליו הרבה, בעיקר מה שמסופר עליו זה רק דברים שליליים, ויעבוד את הבעל, וישתחווה לו, ויחאס את אדוני אלוהי ישראל ככל אשר עשה אביו, והעונש מבחינתו הוא מה שמופיע בפסוק הראשון של מלכים ב', ויפשע מואב בישראל אחרי מות אחאב. כלומר, מבחינה מדינית, בעוד שבימיו של אחאב האויב המרכזי היה ארם, הרי שבימי אחזיה האויב הופך להיות אויב נוסף, וזה מואב. וגם אחזיה בעצמו מסיים את חייו בצורה פתאומית, וכאשר הוא חולה בגלל מעשה שהיה, ויפול אחזיה בעד הסבכה בעלייתו אשר בשומרון, ויחל. וזה הפתיחה לסיפור שלנו, שעוסק באליהו הנביא, אבל חלק מרכזי ממנו בא להדגיש את הצדדים השליליים באישיותו של אחזיה. נעסוק קודם כל בסיפור כשלעצמו, נראה את המסר כלפי אחזיה, ובסופו של דבר נעמוד גם על המסר ביחס לאליהו ולדמותו. אז הסיפור המרכזי הוא בכך שכאשר אחזיה נופל בעד הסבכה בשומרון, אז מה שהוא עושה זה וישלח מלאכים ויאמר אליהם, לכו דרשו בבעל זבוב אלוהי עקרון אם אחיה מחולי זה. כאן אחזיהו כבר שובר שיא חדש בכך שהוא פונה גם ברמה האישית לשאול באלילים מה יקרה לו. ואכן עיקרו של הסיפור הוא האימות שבין המלך אחזיהו לבין אליהו דרך השליחים השונים ששולח אחזיה. אחזיה לאורך הפרק שולח כאן שני סוגי שליחים. השליחים הראשונים בחלק הראשון של הפרק הם השליחים שהוא שולח לדרוש בבעל זבוב אלוהי עקרון. בחלק השני של הפרק הוא שולח עוד שליחים שמטרתם ללכוד את אליהו. בשני המקרים, בשני החלקים של הפרק, השליחים בעצם באופן ההתנהגות היחסית חיובי שלהם, לפחות של חלק מהם, אנחנו רק יכולים לעמוד יותר ויותר על השלילה בדמותו של אחזיה. בואו נראה מה קורה עם השליחים הראשונים והמפגש עם אליהו. בפסוק ג' ומלאך אדוני דיבר אל אליה התשבי, קום עלה לקראת מלאכי מלך שומרון ודבר עליהם, המבלי אין אלוהים בישראל אתם הולכים לדרוש בבעל זבוב אלוהי עקרון, ולכן כה אמר אדוני, המיטה אשר עלית שם לא תרד ממנה כי מות תמות. וילך אליה וישובו המלאכים אליו ויאמר אליהם, מה זה שבתם? ויאמרו אליו, איש עלה לקראתנו, ויאמר אלינו, לכו שובו אל המלך אשר שלח אתכם ודיברתם אליו, כה אמר אדוני, המבלי אין אלוהים בישראל, אתה שולח לדרוש בבעל זבוב אלוהי עקרון, לכן המיטה אשר עלית שם לא תרד ממנה, כי מות תמות. וידבר עליהם ממשפט האיש אשר עלה לקראתכם, וידבר עליכם את הדברים האלה, ויאמרו אליו, איש בעל שיער ואזור עור עזור במותניו, ויאמר אליה התשבי הוא. אז כאן אנחנו בעצם, הסיפור הוא מאוד קצר ופשוט, שבו המלאך השם אומר לאליהו לבוא לקראת מלאכי מלך שומרון, ולטעון כלפיהם, או ביחס למלך, תכף נעמוד על הנקודה הזאת, מה מבלי אין אלוהים בישראל אתם הולכים לדרוש בעל זבוב ולא עקרון, ולכן תדע לך שאתה תמות מהמחלה הזאת. עכשיו, כאן קיימת לנו תופעה שמופיע לנו בהרבה מאוד מקומות בתנך, שיש סיפור שבעצם חוזר על עצמו כמה פעמים, ולפעמים התנך מדלג על אחת מהפעמים, כי זה מובן מאליו, ומציג לנו רק חלק מהפעמים, ואף על פי כן אפשר לעמוד על ההבדלים בין הפעמים שבהם התנך כן מתאר את מה שהיה. למשל כאן, אפשר היה לומר, לחזור על הסיפור שלוש פעמים. א', לספר מה מלאך השם אמר לאליהו להגיד לשליחים של החזיה. אחר כך לספר על המפגש בין אליהו ובין השליחים של החזיה, ובו שוב לחזור על הדברים שאליהו אומר לשליחים האלה. ובפעם השלישית, כשהשליחים של החזיה חוזרים ומספרים להחזיה מה שקרה, שוב לחזור בפעם השלישית על מה שנאמר להם על ידי אליהו. כאן התנך בחר להשמיט את הפעם השנייה ולתאר רק את מה שהשם אמר לאליהו לומר לשליחים, ולספר איך השליחים חזרו ותיארו את זה כשהם באו ודיברו עם החזיה, והמקרא כאן משמיט בעצם את המפגש שבין אליהו לבין השליחים של החזיה, המלאכים הללו, ו עובר ישר מדברי השם לאליהו, מה לומר להם, לדברי המלאכים שמצטטים את זה אצל החזיה כשהם שווים עליו. ויש כאן דילוג על כל המפגש שבין אליהו לבין המלאכים, וזה כשלעצמה נקודה מעניינת, שיכולה אולי לבטא, אולי, אני כאן אומר משהו לא ודאי, אבל אולי עצם זה שהמקרא כביכול מדלג על המפגש, זה רוצה להראות אולי נתק בין אליהו לבין החזיה, שלמרות שברור שהיה מפגש, אבל המפגש עצמו לא מתואר. יכול להיות שיש כאן מסר בכך שיש רצון להמעיט בכך בכלל במגע שיש בין אליהו לבין החזיהו, שנמצא בדרגה אחרת מזו של אחאב כפי שראינו. בכל אופן, גם בשני התיאורים של מה שאמור אליהו לומר למלאכים הללו, יש הבדל מעניין. כאשר אומר השם לאליהו, מלאך השם אומר לאליהו לעלות לקראת מלאכי מלך שומרון, הוא אומר לומר כך, דבר עליהם, המבלי אין אלוהים בישראל, אתם הולכים לדרוש בבעל זבוב אלוהי עקרון, אבל כשהמלאכים אומרים לאחזיה, הם מספרים לו שאיש עלה לקראתנו ויאמר אלינו, לכו שוב אל המלך אשר שלח אתכם ודיברתם אליו, כה אמר השם, המבלי אין אלוהים בישראל, אתה שולח לדרוש בבעל זבוב אלוהי עקרון. וזאת נקודה מעניינת, שבעצם השליחים אכן מקבלים את המסר, השליחים מבינים את המסר, אליהו אומר להם, המבלי אין אלוהים בישראל, אתם הולכים לדרוש בבעל זבוב ולעקרון, לכן הם באמת, אפשר היה לדמיין, שהם אומרים לעצמם, וואלה, הוא צודק, למה אנחנו הולכים לדרוש בבעל זבוב ולעקרון, והם עושים אחורה פנה. בזה שהמלאכים עושים אחורה פנה ולא הולכים לדרוש בבעל זבוב ולעקרון, הם בעצם מכירים בטענה של אליהו כלפיהם, ולכן זה צודק מבחינתם שהם יבואו אל החזיה וישנו מהדברים המקוריים שאליהו אמר עליהם, והוא אומר להם, המבלי אין אלוהים בישראל, אתה שולח לדרוש בבעל זבוב אלוהי עקרון, ולהכניס גם את זה תחת הכותרת של כה אמר השם, שלא נאמר קודם. אבל הנקודה המרכזית היא שהם בעצם מצטרפים לטענה הזאת ואומרים, אתה שולח, אנחנו כבר לא מואשמים כאן, כי אנחנו באמת הסקנו את המסקנות וחזרנו אחורה, ואנחנו לא הולכים לשאול ולדרוש בבעל זבוב לעקרון, אבל אתה עדיין הולך לעשות את זה. ובאמת, הנקודה המרכזית שהמקרא כאן רצה לבטא בסיפור הזה, זה להראות את רשעותו של אחזיהו. השלוחים שלו הבינו את המסר, עשו אחורה פנה, חזרו בהם, אבל אחזיהו, במקום להתרשם מתוכן הנבואה, מעניין אותו רק דבר אחד, השאלה, מה משפט האישר אשר עלה לקראתכם וידבר אליכם את הדברים האלה? כנראה כבר חושד שמדובר באליהו, ואז הם אומרים לו, איש בעל שיער וזור אור הגזור במותניו, אז הוא אומר, אליה תשביעו, ומבחינתו אליה תשביע, זה אומר, מישהו שלא צריך להתייחס אליו, גם האבא שלי לא התייחס אליו יותר מדי ברצינות, ולכן גם אני לא התייחס אליו, אבל כאן אחזיהו עושה צעד נוסף, ובאמת משהו שאחאב בפועל לא עשה בצורה ברורה, הוא שולח מלאכים נוספים, משלחת חדשה, מורכבת קצת, והמטרה שלה היא במפורש לפגוע באליהו. בואו נקרא את הפסוקים הבאים שמתארים את שליחת המלאכים, ונראה כיצד התהליך גם כאן, כמו בחלק הראשון של הפרק, הוא תהליך שבו השליחים בסופו של דבר מבינים את צדקת דרכו של אליהו ואת טעותם שלהם, ואילו המלך אחזיה מסרב להבין. בואו נקרא כאן מפסוק ת' וישלח אליו שר 55 ויעל אליו, והנה יושב על ראש ההר, וידבר אליו איש האלוהים, המלך דיבר רדע. ויענה אליהו וידבר אל שר 50 ואם איש אלוהים אני, תרד אש מן השמיים ותאכל אותך ואת חמישך. ותרד אש מן השמיים ותאכל אותו ואת חמישיו. וישוב וישלח אליו שר 50 אחר בחמישה, ויען וידבר אליו איש האלוהים, כה אמר המלך, מהרה רדע. ויען אליה וידבר אליהם איש, אם איש אלוהים אני, תרד אש מן השמיים ותאכל אותך ואת חמישך, ותרד אש אלוהים מן השמיים ותאכל אותו ואת חמישיו. וישוב וישלח שר 50 שלישים וחמישיו, ויעל ויבוא שר החמישים השלישי ויחר על ברכיו לנגד אליהו ויתחנן אליו וידבר אליו איש האלוהים תיקר לנפשי ונפש עבדיך אלה חמישים בעיניך הנה ירדה אש מן השמיים ותאכל את שני שרי החמישים הראשונים ואת חמישיהם ואתה תיקר נפשי בעיניך. נעצור כאן. המלאכים נועדו בוודאי לפגוע באליהו, שהרי רק אצל שר החמישים השלישי, כמו שנראה בהמשך, אומר לו השם, רד אותו, אל תירא מפניו, ומשמע שמן השניים הראשונים באמת היה לו לחשוש. עכשיו, מה רצה אחזיהו על ידי זה שהוא פגע באליהו, שהוא רצה לפגוע באליהו? אז כאן בהחלט ייתכן שהמטרה לא הייתה סתם להעניש את אליהו, אלא גם מתוך הנחה שלאורך ספר מלכים רואים אותה פעמים רבות, שכאשר אתה רוצה לפגוע בנבואה, אתה פוגע בנביא. זו תפיסה אלילית מובהקת, שפגיעה בנביא פוגעת גם בהתגשמות נבואתו, וזה דוגמה בולטת לדבר, אפשר לראות בסיפור על הנביא מבית אל, במלאכים א' י' ג', שהוא אומר שהמזבח ייקרה והדשן אשר עליו יישפך, אז כששומע המלך, שם זה ירובעם בנבט, את הנבואה הזאת, אז הוא שולח את ידו אל מעל המזבח ואומר, תפסוהו. ואז ידו יבשה והוא לא מצליח לעשות שום דבר, וגם אחר כך יש ניסיון להחזיר את הנביא חזרה באותה דרך כדי למנוע את התגשמות נבואתו, אבל זו תפיסה ידועה שאפשר לראות אותה בהרבה מאוד מקרים, לאורך התנך גם, שהורגים את הנביאים אחרי נבואות פורענות שלהם, וכמו למשל בירמיהו כ"ו אנחנו מכירים את התיאור של נבואתו של אוריהו, מנבא חורבן לירושלים, וגם שם הורגים אותו, וכן בעוד מקומות. הרצון לפגוע בנביאים נבע הרבה פעמים מתוך תפיסה אלילית שפגיעה בנביאים תפגע גם בנבואות. לכן יש משמעות מיוחדת לכך שלא מצליחים לפגוע בנביא. זה ברור שקיום הנבואה לא תלוי באליהו, אבל דווקא בגלל שאליהו נושא את דבר השם, אז הוא זוכה להגנה מפני פגיעה. בכל אופן, השורה התחתונה ממה שכבר התחלנו לומר מקודם, אנחנו יכולים לראות איך דווקא שרי ה-50 בהדרגה מבינים מה הולך לקרוא, ואילו אחזיהו הולך ונהיה קשוח מרגע לרגע. שר ה-50 הראשון אומר לאליהו, איש האלוהים המלך דיבר רדע. עכשיו יש כאן מין פרדוקס, בכך ששר ה-50 מכיר בכך שאליהו הוא איש האלוקים, ועדיין אומר לו, המלך דיבר רדע. ובאמת אליהו מאמין אותו על הפרדוקס הזה, ואומר, ואם איש אלוהים אני תרד אש מן השמיים, ותאכל אותך ואת חמישך, וזה באמת מה שקורה. אז על כן, מגיע לאותו שר 50 להיענש, כפי שהרי הוא לא נהג כמו המלאכים הראשונים ששלח אחזיהו, שהם כן קיבלו את מרותו של איש האלוקים וחזרו אחורה לאחזיה, שר ה-50 לא נמנע מלאיים על אליהו, ולכן הוא נענש. בשלב השני הוא שולח שר 50 אחר, ויען וידבר אליו, איש האלוהים, כה אמר המלך, מהרה רדע. כלומר, כאן אפשר לראות את אחזיה שדווקא מתעקש, הוא כבר יודע מה שקרה, ובכל אופן הוא בא ואומר, מהרה רדע. ורק מחמיר את העניין. עכשיו, הדבר הזה באמת מראה גם את חומרתו של שר ה-50 השני, ואולי בגלל זה קיים הבדל בין הפנייה הראשונה לבין הפנייה השנייה. הפנייה הראשונה נאמר, ויענה אליהו וידבר אל שר ה-50, ואילו בפנייה השנייה לשר ה-50 השני כתוב, ויען אליהו וידבר עליהם. כלומר, בגלל החומרה, אז כאן כבר אליהו מטיל את האחריות לא רק על שר ה-50, אלא גם על האחרים, ואומר להם, אתם לא חייבים להצטרף אליו. אתם יודעים מה קרה לראשון, והאיש הזה עוד רק מחמיר ואומר, מהרה רדע, לכן העונש יהיה כאן עונש חמור, ואתם הייתם צריכים ללמוד את הלקח. ואף על פי כן, אף אחד כנראה לא מוכן לסגת, ולכן כאן העונש הוא קצת יותר חמור. אם באיש האלוהים הראשון, שר ה-50 הראשון נאמר, ותרד אש מן השמיים, לגבי שר ה-50 השני כבר נאמר, ותרד אש אלוהים מן השמיים, שזה ביטוי בדרך כלל למשהו יותר חזק ויותר גדול, ולכן גם שר ה-50 השני עם כל אנשיו נענשים, ותאכל אותו ואת חמישיו. עכשיו, שר ה-50 השלישי, כאן יש לנו תופעה רגילה בתנך של גרירה, שנאמר וישו וישלח שר 50 שלישים, כן, לא שר 50 שלישי, בגלל המילה 50 נגררה גם המילה שלישי ונהייתה שלישים, שר 50 שלישים וחמישיו, אבל שר 50 השלישי כבר מבין את מה שקרה מקודם, והוא מוכן להתכופף כלפי אליהו, והוא עולה וקורע על ברכיו ומתחנן ואומר, איש האלוהים, בניגוד לשני הקודמים שאמרו, איש האלוהים המלך דיבר רדע, אז הוא בא ואומר, איש האלוהים, תיקר לנפשי ונפש עבדיך אלה 50 בעיניך, הנה ירדה אש מן השמיים, ותאכל את שני שרי ה-50 הראשונים ואת חמישיהם, ואתה תיקר נפשי בעיניך, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני יודע שזה לא בסדר, אני מבקש את סליחתך בהכנעה גמורה, הוא קורע על ברכיו ומתחנן לאליהו, ובזה בעצם, כמו המלאכים בחלק הראשון של הפרק, גם כאן הוא מביע בצורה ברורה לחלוטין את הבנתו, את הלקח ואת הנכונות שלו להכיר בעליונותו של אליהו על פני אחזיהו. אליהו כמובן כנביא השם. ויחד עם זאת, זה מבליט עוד יותר את העקשנות של החזיהו. שהחזיהו לא היה אכפת לו לשלוח עוד משלחת ועוד משלחת ועוד משלחת, ולסרב להבין ולקבל את המסר. ועכשיו מבקש גם איש האלוהים, מבקש שר החמישים מאיש האלוהים, שתי בקשות למעשה. הבקשה הראשונה שהוא מבקש, זה תיקרן הנפשי ונפש עבדיך אלה חמישים בעיניך. אבל נראה שהוא גם מבקש בקשה שנייה, ואתה תיקר נפשי בעיניך. כנראה שהבקשה השנייה, שמתייחסת רק אליו ולא לאחרים, כוללת בתוכה רמז לרצון שלו שליהו יבוא איתו ולא יאלץ אותו לחזור לאחזיהו בלי למלא את פקודתו. אז זה מראה שהשר השלישי הוא לא בהכרח אדם יותר צדיק מהחברים שלו, אלא אדם שרק לא מתווכח עם העובדות. וזאת למרות שאין לו את האומץ לעמוד מול המלך, כמו שהיה למלאכים הראשונים בחלק הראשון של הסיפור. ואולי בגלל זה אליהו קצת חושש שמאסר הזה רק מערים עליו, ויפגע בו ברגע שהוא ירד. לכן הוא מחכה עד שמלאך השם אומר לו, רד אותו, אל תירא מפניו, ואז הוא באמת יורד איתו, הוא מגיע ישירות אל המלך, ואומר לו את הצורה הברורה והחוזרת על המסר שכבר נאמר מתחילת הפרק, יען אשר שלחת המלאכים לדרוש ובעל זו ולא יקרון, המבלי אין אלוהים בישראל לדרוש בדברו, לכן המיטה אשר עלית שם לא תרד ממנה כמו תמות, וימות כדבר השם אשר דיבר אליהו, וימלוך יהורם תחתיו וכו'. עכשיו, עד כאן דיברנו על החזיהו ועל המלאכים ועל חולשתו של החזיהו אל מול המלאכים. ועכשיו אנחנו רוצים באמת לעבור לדבר על הנושא המרכזי שמעסיק אותנו בסדרת השיעורים האלה, וזה דמותו של אליהו. מה ניתן להוסיף כאן על דמותו של אליהו מעבר למה שכבר ראינו? אני חושב שבאופן ברור אנחנו רואים גם בפרק הזה את דרכו של אליהו כפי שהשתקפה לנו מן הסיפורים הקודמים. אבל יש כאן אולי גם תוספת. אליהו כבר קיבל את התוכחה הגדולה שראינו בפרק י"ט, שבה נאמר לו גם למשוח את אליהו הנביא, את אלישה, סליחה, הנביא, להיות נביא תחתיו, ואליהו אכן עושה את זה. ודיברנו על כך שאליהו לא הבין או לא קיבל את המסר שלא באש השם ולא ברוח השם, אלא בכל דממה דקה. וכאן אנחנו רואים שאליהו גם לאחר המעמד, אולי נקרא לזה בלשון שהשתמשנו בעבר, במעמד הפיתורין שלו בהר חורב, עדיין ממשיך באותו קו של כן באש השם. הביטוי הצורם הזה, ואם איש אלוהים אני, תרד אש מן השמיים ותאכל אותך ואת חמישך. כלומר, הזיהוי הברור זה איש אלוהים, זה מי שמוריד אש מן השמיים. וזה מה שניסה הקדוש ברוך הוא לומר לאליהו בחורב, לא באש השם, ואליהו כביכול אומר, כן באש השם, ולהיות איש אלוקים שווה להצליח להרוג אנשים על ידי הורדת אש מן השמיים שתשרוף אותם. אני רוצה לעמוד כאן על נקודה מאוד מעניינת. יש דמיון רב בין הסיפור כאן לסיפור של רדיפת שאול אחרי דוד בפרק י"ט בשמואל א', כשדוד בורח ומוצא מקלט אצל שמואל הנביא. וגם שם שולח שאול משלחות שונות של מלאכים לתפוס את דוד, וגם שם מדובר בשלוש משלחות שכולם נבלמו, שם יש הבדל שבסופו של דבר גם שאול הולך לאחר כישלון שלוש המשלחות הראשונות, מה שלא קורה בפרק שלנו. אבל יש הבדל מאוד בולט בין הדרך שבה שמואל עוצר את השליחים לדרך שבה אליהו עושה את זה. שם מסופר בשמואל א' י"ט פסוק כ', וישלח שאול מלאכים לקחת את דוד, וירא את להקת הנביאים נביאים, ושמואל עומד ניצב עליהם, ותהי על מלאכי שאול רוח אלוהים, והתנבאו גם המה. ויגידו לשאול וישלח מלאכים אחרים, והתנבאו גם המה. ויוסף שאול וישלח מלאכים שלישים, והתנבאו גם המה. שוב ושוב שולח שאול מלאכים, בדיוק כמו אחזיה, אבל בכל המשלחות הללו, הדרך של שמואל להתגבר עליהם הייתה לא על ידי פגיעה בהם, אלא על ידי העלתם לרמה רוחנית גבוהה יותר, ותהיה עליהם רוח אלוהים והתנבאו גם המה. משמע, יש גם דרך כזאת. אפשר גם לעצור שלוש משלחות של מלך שהולך לתפוס מישהו שלא בצדק על ידי העלתם בדרגה רוחנית, והבאתם לידי רוח אלוקים. אליהו באופן טבעי, באופן הייתי אומר שיטתי למה שהוא נהג עד עכשיו, לא מחפש בכלל את קרבתם של האנשים הללו, אלא להפך, הוא הולך ופועל בדרך האש שיצגה אותו כל כך הרבה פעמים בעבר. על כן ההבדל והדמיון בין שני הסיפורים מחדד עוד יותר את הצד הבעייתי בדרכו של אליהו, דווקא לאור העובדה שאנחנו מכירים אלטרנטיבה כיצד לטפל בסיטואציה כזו. וזה אולי מביא אותנו לנקודה אחרונה שאני רוצה להתעכב עליה, וזה התיאור שמוזכר כאן פתאום, ויאמרו אליו איש בעל שיער ואזור אור אזור במותניו. כך מתארים השלוחים עוד הראשונים את אליהו באוזניו של אחזיה. עכשיו, מה פירוש הביטוי איש בעל שיער? אז יכול להיות שאיש בעל שיער זה בעל אדרת שיער, ודומני שציטטנו בזמנו כשדיברנו על אלישע ועל האדרת ששולח אליהו לאלישע את הפסוק בזכריה בפרק י' ג' פסוק ד', והיה ביום ההוא יבושו הנביאים איש מחזיונו בנבאותו ולא ילבשו אדרת שיער למען כחש. כלומר שאדרת שיער זה היה איזשהו בגד שייצג את הנביאים. אז יכול להיות שאיש בעל שיער ואזור אור, בייחוד הצירוף הזה, בעל שיער ואזור אור אזור במותניו, פירושו של דבר בעל אדרת שיער. אבל יכול להיות שפשט הביטוי בעל שיער זה איש עם שיער ארוך. ואולי זה פשט הביטוי. וכאן הנקודה המעניינת. למה זה חשוב בכלל לציין את העובדה שאליהו היה בעל שיער ארוך? אני חושב שהעובדה הזאת מצטרפת להבדל מאוד בולט שראינו כבר חלק ממנו בין אליהו לבין אלישע. אליהו דרכו לאורך כל הדרך הייתה דרך של התבודדות, של התנתקות מוחלטת מן החברה שבה הוא חי. כשאנחנו שואלים את עצמנו מי עוד מתנתק מן החברה שבה הוא חי, אז כמובן שהכוונה היא לנזיר שמתנתק מהעולם, אפשר לומר העולם הגשמי, בצורה די בולטת, מתנתק מיין, מתנתק ממשפחתו בעניין התומעה, מתנתק לגמרי ממת, כלומר חי בצורה שבעולם היא שלו, וחלק מרכזי מהרעיון של להיותו נזיר, זה גדל פרה שיער ראשו. הגידול של שיער פרה או פרה מבטא בצורה בולטת את ההתנזרות ואת העובדה שהוא לא חלק מן החברה. והייתי אומר שמאז ומתמיד, מאז ועד היום, אנשים שמגדלים שיער הם בעצם מבטאים בזה אנטי-ממסדיות שבמידה מסוימת היא ניתוק מן החברה, כך אצל ההיפים בשנות ה-60 וה-70, ובמובן מסוים כך גם בגידול שיער בדורנו, אם כי יש לו גם משמעויות נוספות שלא נרחיב עליהן בהקשר הזה. אבל כל זה, זה מאוד מתאים לאליהו להיות בעל שיער, אפילו בעל אדרת שיער, אם זה באמת הפירוש. ומעניין שאלישע, שמייצג את המידה ההפוכה, כפי שכבר ראינו, אלישע שכאשר הוא נפרד מחבריו, אז הוא עושה להם זבח ונותן להם לאכול, וכפי שראינו שזה דבר שמאוד מאפיין את אישיותו של אלישע, הרי שהדבר המעניין שנאמר על אלישע בפרק הבא, זה כשאנשים אומרים לו, עלה קרח, עלה קרח. אלישע היה קרח. למה חשוב לנו לדעת שהוא היה קרח? אני חושב שזה בא לומר, להדגיש את ההבדל הזה בין הקרחת לבין השיער. השיער, גידול הפרא של השיער, מבטא את הניתוק מן החברה. להיות קרח זה אנטיתזה של זה. זה לא שאי אפשר להיות גם בעל שיער וגם חברתי, אבל זה עניין ספרותי. ההבדל הזה בא להמחיש שאלישע נמצא בדיוק בקצה השני מאליהו, הוא לא מגדל פרא את שערו, כיוון שאין לו שיער, הוא קרח, ואז אומר במילים אחרות, הוא האנטיתזה של ההתנזרות החיובית של גידול השיער וההתנתקות מן החברה, וגם הנקודה הזאת, זה בולט בהבדל באופן כללי בין דרכו של אליהו לבין דרכו של אלישע.